אני מאמינה ויודעת שאפשר לרפא כל מחלה, ואפשר ליצור, לברוא וליצור כל מציאות שרק נרצה. אנחנו רק צריכים להאמין בזה, ולעבוד בזה, לתרגל את זה וליצור את זה, לברוא את זה.
האנשים האלה שעשו את זה, הם עשו שינוי קיצוני בחיים. זאת אומרת, אם יש לך את המחלה הזאת, זה סימן לזה שאתה צריך לעבור תהליך.
ככל שרמה הרוחנית שלנו גבוהה, וככל שאנחנו מאמינים בעצמנו ובדרך, אנחנו יכולים לעשות הכל.
זה מדהים אותי שבכל פעם שאני עובר על הנתונים של הפודקאסט, אני רואה שכמעט 90% מכם עדיין לא לחצו על כפתור ההרשמה למנוי לעקוב אחרינו. אני רוצה לבקש מכם טובה. זה כל כך עוזר לערוץ שלנו כשאתם לוחצים על כפתור העוקב. זה עוזר לנו להגדיל את ההפקה, להביא את האורחים הכי מעניינים ולהשפיע על יותר אנשים. אם יש משהו אחד שאני רוצה לבקש מכם, זה שאם צפיתם בפודקאסט ואתם נהנים מהתוכן, בבקשה לחצו על כפתור העוקב. תודה רבה. בתמורה, אני מבטיח להמשיך לשפר את הפודקאסט ולייצר עבורכם את התוכן הכי איכותי ומעניין. אז מה אתם אומרים? עשינו עסק? טלי, בוקר טוב.
בוקר אור, עידן.
ברוכה הבאה.
תודה.
אני מאוד מתרגש מהפרק שלנו.
סיים סיים.
אנחנו הולכים לדבר היום על נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, נושא שיש לי עבר איתו, נושא משותף לחיים שלי, נושא שיכול מצד אחד לעזור להמון אנשים, ומצד שני גם לעורר הרבה התנגדות אצל אנשים אחרים. מחלת הסרטן. מוכנה לזה?
מוכנה.
אז אני רוצה להתחיל במסע שלך עם מחלת הסרטן. איך זה התחיל? איך הגעת בכלל לתחום הזה? ומה את עושה היום?
וואו. אז הסיפור שלי עם הסרטן התחיל בגיל מאוד מאוד צעיר. אפילו בגיל 4 או 5. כבר אז בגיל הזה, הרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. הרגשתי שאני רוצה לעזור לאנשים, להשתחרר ממחלה, לעבור ריפוי ולהחלים. ובעיני רוחי דמיינתי אותם, מגיעים אליי, סובלים ועצובים, ויוצאים עם חיוך, ככה ראיתי את זה בעיני רוחי. איזה מדהים זה שכבר מגיל כזה, אנחנו מחוברים למהות הזאת, אפילו שאנחנו לא יודעים. ולי היה ברור שזה מה שאני הולכת ללמוד, את התחום הזה, כבר מהגיל הזה, וגם בבית ספר מאוד התחברתי לביולוגיה ולכימיה ולפיזיקה, וכשגדלתי קצת יותר, הלכתי ללמוד הנדסה ביוטכנולוגית, האמת שרציתי ללמוד רפואה, אבל לא התקבלתי בארץ, אז בחרתי ללכת ללמוד הנדסה ביוטכנולוגית, מיד אחרי התואר הראשון, היה לי ברור שאני ממשיכה למחקר, ואז התחילו לי לעלות מחשבות על סרטן, זה שאני רוצה באמת להתחבר לתחום הזה, ולתרום את חלקי שם. אז עשיתי תואר שני במדעי הרפואה, בתחום חקר הסרטן, אז חקרתי מלנומה וסרטן כליה, בבית חולים תל השומר. וסיימתי אותו, והמשכתי למדעי הרפואה תואר שלישי, גם סרטן. חקרתי סרטן שד בדוקטורט שלי. וסרטן זה באמת היה משהו שמאוד מאוד עניין אותי, דווקא משהו שמפחיד מאוד אנשים, אותי זה דווקא סקרן ומשך. פגשתי את הסרטן המון בחיים שלי, לא באופן אישי, אבל אבא שלי, סבא וסבתא שלי, הגרוש שלי, חברים, אנשים קרובים, אז הסרטן היה מאוד קרוב אליי, והחלטתי שאני רוצה להתמקד בזה, וסך הכל השקעתי 16 שנים מהחיים שלי באקדמיה, במחקר, במדע, אז בזמנו, אז לא הייתי מחוברת בכלל, לא לעולמות הרוח, לא לעולמות הרגש, גם הייתי בן אדם כזה שלא מאמין בכלל ברוחניות ובאלוהים, ממש מנותקת מהדבר, ולכן המקום היחידי הכי רציני שידעתי אז, זה האוניברסיטה, המדע והמחקר, והלכתי לשם ובאמת חיפשתי והייתי מאוד רצינית, חיפשתי ריפוי ואפילו מניעה, ואני רוצה להגיד לך שלא מצאתי את זה בעולם המחקר והרפואה, ומאוד מאוד חיפשתי, גם הבן הבכור שלי חלה באיזושהי מחלת אוזניים נדירה, שקוראים לה חולסטיאטומה, וגם זה דחף אותי לחפש עוד תשובות, כי כבר אז הבנתי שלרפואה אין את כל התשובות, וכל מה שהם יודעים זה לנתח ולתת תרופות, וזהו. ובאותו זמן, ב-2017 זה היה, פגשתי במקרה, ממש במקרה, נתקלתי בסרטון של דוקטור נאדר בוטו, הסרטון המפורסם עם אושרת קוטלר, שהוא מראיין אותה ומטפל, היא מראיינת אותו והוא מטפל בה גם ושוטף אותה. ולא הבנתי כל כך הרבה מהסרטון הזה, אבל הרגשתי שיש משהו מאוד מאוד חזק. והחלטתי ללכת לנסות את השטיפה האנרגטית הזאת בעצמי, לחוות אותה. וקבעתי תור, אמנם לא אצל נדר, כי כבר אז אי אפשר היה להגיע אליו, אז קבעתי תור אצל ריקי קאלה, שהיא גם כן מטפלת מדהימה, מאוד מנוסה. קבעתי תור לי ולבן זוגי, אנחנו תמיד אוהבים לעשות את הדברים האלה ביחד, וחווינו את השטיפה האנרגטית, בשבילי זה היה פעם ראשונה שעברתי איזשהו טיפול. הייתי כבר, כן, כבר בת 38-9, וזה טלטל אותי מאוד. זה היה פעם ראשונה שהתחברתי לחיים שלי, והסתכלתי עליהם, על הקשר שלי עם אבא ועל אמא ועל הילדות שלי, ווואו, זה היה מאוד מטלטל, ומאוד נגע בי, והחלטתי שאני הולכת ללמוד את זה. אז בזמנו גם היה איזה כנס של דוקטור נדר בוטו בגלילות, נרשמתי והלכתי, וזה היה וואו, והחלטתי שאני הולכת ללמוד, ובדיוק במקרה נפתח מחזור חדש של הכשרת מטפלים, ופשוט הלכתי בלי לחשוב פעמיים, תוך כדי הדוקטורט והלימודים והמשפחה וכל המצב המשפחתי שהיה אז מורכב, פשוט הלכתי ולמדתי, וזה שינה את חיי, הדבר הזה. זה פשוט פתח לי עולם עולמות, שהם היו סגורים בפניי עד אותה נקודה, והבנתי שיש קשר בין משברים רגשיים למחלות, ופתאום הבנתי מה זה סרטן בגישה אחרת, שעוד לא שמעתי עליה קודם, ופשוט נפלה לי הלסת. אם אז כל השנים לימדו אותי שסרטן זה למעשה מופע פיזי של חלוקה בלתי מבוקרת של תאים, שזה בעצם מחלה של גנים, שגנים שעוברים מוטציות וצוברים מוטציות לאורך זמן, עד שאתה מתחיל להתחלק בלי שום הפסקה, להתרבות, ליצור גושים ואפילו להתפזר בגוף ולהתפשט כגרורות, וברפואה ובמדע, למעשה את רוב המחלות לא יודעים מה המקור שלהם. יש גורמי סיכון כמו אישון, תזונה לקויה, חוסר פעילות גופנית, קרינה, זיהום אוויר, כל מיני דברים כאלה, אבל לא יודעים להצביע ספציפית על המקור של המחלה. ולכן אז זה היה מאוד מפחיד, סרטן, כי אתה לא יודע מתי זה ייפול עליך. כמו רם ביום בעיר, בלי שום מחנה, כמו רולטה רוסית כזאת, זה מאוד מפחיד. ופתאום אני יושבת אצל נדר בלימודים בכיתה, ואני שומעת שסרטן זה בכלל מופע פיזי, שקשור במשבר רגשי שחווינו בחיים, ופתאום יש פה אור, יש פה הערה, יש פה דרך שאפשר לעבור אותה, ולהחלים, ולהירפא. וזה היה וואו בשבילי. ומאז בעצם סיימתי את הלימודים אצלו ב-2018, ונסעתי איתו לברזיל ב-2019, שתינו שם איוואסקה, שזה היה עוד חלק מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי, כי שם פגשתי את אלוהים. והתחלתי להאמין בו, כי חוויתי אותו. אז נפתח לי עוד מימד, שהיה חסום בפני עד אז, וחזרתי מברזיל, והתחלתי להקים את הקליניקה שלי, והבנתי שזה הייעוד שלי בחיים, ושאני רוצה ללוות פוגשי סרטן, ובכלל, אנשים שהם מתקשים בחיים, אם זה הם כואבים מבחינה פיזית או רגשית, ושאני רוצה ללוות אותם ולעזור להם, להתחבר ללב שלהם ולהשתחרר מכל כאב ומחלה. וזה מה שאני עושה מאז ועד היום, וזה פשוט מדהים, וזה עובד, וזה קורה, וזה כל כך מרגש.
זה מרגש רק להקשיב לך, אני רוצה לחזור טיפה אחורה, תראי איזה מדהים, שמגיל 4, את כבר ידעת מה, איזה מדהים זה שאדם יכול לדעת את הייעוד שלו, מגיל כל כך צעיר ולהרגיש את זה בפנים, ובסוף עוד להגשים אותו. זה, מדהים. אני יכולה להגיד לך שאני חליתי בלוקמיה בגיל 5, ואני זוכר בגיל קצת יותר מאוחר, שסיימתי את המחלה, מאוד רציתי להיות רופא. בגלל מה שעברתי, אמרתי, אני אעזור לילדים או לאנשים להבריא.
מדהים. וכך אתה עושה?
יצא הגורל ואני לא רופא, אבל עכשיו הדרך הובילה אותי לדוקטור נדר בוטו, שאני גם לומד אצלו.
כן.
ודרך אגב, אני רוצה לציין שהקורס איתך, שאת מעבירה שם על מחלת הסרטן, הוא פשוט מדהים.
זה כיף לשמוע.
אני נהניתי מכל רגע. וזה מצחיק, כי אמרת מקודם, לא האמנתי באלוהים ולא זה, ואני זוכרת את השיעור בכיתה, ואיך את מדברת. זה כאילו שמיים וארץ.
וואו.
אני רוצה להתעכב קצת יותר על הרגע של התפנית. הרגע הזה שבו פתאום איזה אסימון נפל, משהו השתנה בתפיסה. כי כל כך הרבה שנים חקרת את התחום, למדת אותו בצורה מסוימת, ויום אחד את מגיעה למצב שכל הקלפים, נטרפים, ואת צריכה לשנות את כל הגישה לגבי המחלה הזאת.
נכון. אז מתי זה קורה, אתה אומר? הרגע הזה קרה, כשבאמת הבנתי מה זה סרטן בגישה של הרפואה האינטגרטיבית המאחדת, שההסבר הוא כזה, זה הסבר מדהים, ולמעשה ההסבר הזה הוא נובע מתוך התבוננות בטבע, על הטבע. סרטן הוא למעשה מופע של התרבות של תאים, והמופע הזה הוא נמצא בטבע, גם בעולם החי, גם בבני האנוש, וגם בעולם הצמחים. ובואו נסתכל על איך זה עובד. נסתכל למשל על בני אדם באפריקה. נכון, אנחנו יודעים שהרמה באפריקה, הרמה החיים באפריקה הם מאוד קשים, רמה הישרדותית, אולי הכי הישרדותית שיש, ואין להם מה לאכול, ואין להם איך להתלבש ואיפה לגור, ובכל זאת אנחנו רואים ששיעור הילודה באפריקה הוא הכי גבוה בעולם, ונשאלת השאלה איך זה יכול להיות. אין להם כסף לגדל ילדים, והם בכל זאת עושים ילדים בלי הכרה ואיך זה יכול להיות. אז מסתבר שככל שהחיה או הבן אדם, שהוא גם כן סוג של חיה, נמצא תחת סכנה קיומית, אז יש לו נטייה להתרבות כדי שלפחות צאצא אחד יישאר הלאה. המופע הזה נמצא גם בעולם החי, אם נסתכל על דגים קטנים או חיות קטנות, ככל שהחיה היא יותר קטנה ולא מסוגלת להגן על עצמה מבחינה אנרגטית, היא תעמיד הרבה יותר צאצאים כדי לשרוד, כדי להמשיך את הגזע. המופע הזה נמצא גם בעולם הצמחים. אם נסתכל על שני צמחים, בוא ניקח למשל צמחים של פול, שהם צומחים מהר ופורחים מהר, וניקח שתי שתילים ונשתול אותם באותו זמן, עם אותם תנאים, עם אור ומים, בדיוק אותו דבר, והם יגדלו, ובאיזשהו שלב לאחד מהם נעצור את המים. מה לדעתך יקרה?
אני יודע את זה כבר מהכיתה.
אז תגיד.
אם נעצור לו את המים, הוא ינבול.
נכון. החשיבה הוא שבאמת הוא ינבול, והוא ימות, אבל לפני שהוא ינבול וימות, מה הוא יעשה? הוא יפרח, הוא יוציא זרעים, ורק אחר כך הוא ימות. הוא כאילו יעיץ את תהליך הגדילה שלו, כדי שמשהו ממנו יישאר לדור הבא, ואחר כך הוא ימות. וסרטן בגוף שלנו, זה בדיוק אותו הדבר. התאים בגוף שלנו, יש להם סף אנרגטי מסוים. אתה יודע, כל תא בגוף שלנו, יש לו קוטביות, יש לו פלוס ומינוס, קוטביות חשמלית, מטען חשמלי. ולמעשה, תא סרטני הוא תא שרמת האנרגיה שבו ירדה, עברה מתחת לסף האנרגטי, ובגלל שעולה לו מספק אנרגיה, הוא התחיל להתחלק בלי סוף כדי לשרוד. זאת אומרת שסרטן הוא מנגנון ביולוגי שמפעיל הגוף, כשהוא נמצא תחת סכנה קיומית, אובדן קריטי של אנרגיה, שאין לו ברירה אלא להתחיל להתחלק כדי לשרוד. והגוף שלנו הוא חיה שורדת, ואנחנו תמיד נעשה הכל כדי להישאר בחיים. אז הדבר הזה היה mind-blowing מבחינתי, זה היה וואו, רגע, מה קורה פה בכלל? יש פה סיפור אחר לגמרי. וזה היה החלק, ממש הנקודה, ששינתה לי את כל הגישה בחיים, ופתאום הבנתי שיש פה מנגנון, שאף אחד לא לימד אותי עליו. ואם יש פה מנגנון, ואנחנו יכולים להבין אותו, אז אנחנו יכולים לרפא את עצמנו דרך המנגנון הזה. למשל, אם סרטן זה מופע קריטי, זה מופע שנוצר בגלל אובדן קריטי של אנרגיה, אז אם אני אתן את האנרגיה הזאת, אחזיר אותה מבחוץ, הסרטן יפסיק לי, התאים יפסיקו להתחלק וימותו. אז
אני רוצה רגע לפשט את זה עוד יותר.
כן.
כי זה משהו שכשאני שמעתי אותו בפעם הראשונה, בדיוק כמו שתיארת את זה, mind blowing. זה היה, ישבתי בכיתה, ואני יכול להקשיב לזה ברפיט עוד פעם ועוד פעם, כי זה עושה כל כך הרבה סדר.
ממש.
כל כך הרבה מחלות, אין לנו מושג למה, מה גורם להם, ופתאום אנחנו באים ועוצרים רגע ומסתכלים על הבסיס של הבסיס, אנחנו כבני אדם, כשאנחנו תחת איום קיומי, אנחנו רוצים להתרבות, בגלל זה גם יש את העניין שבמלחמות,
בדיוק.
אחרי מלחמות עושים יותר ילדים.
נכון.
אז, וגם יש הוכחה בטבע, אנחנו רואים שפילים, שהם גדולים וחזקים,
מעמידים צאצא אחד, בודד, כי הם יכולים להגן עליו. נכון.
הם לא מרגישים בעצם את הצורך להמשיך את הגזע שלהם, כי הם יודעים שהם יהיו בסדר.
הם לא מאוימים.
הם לא מאוימים.
נכון.
עכשיו, אצלנו כבני אדם זה קצת שונה, כי אנחנו מצד אחד יכולים לא להיות מאוימים פיזית, אבל משהו בתוכנו כן גורם לפחד הקיומי הזה.
נכון.
אז הייתי שמח שניגע בזה עוד יותר, ונבין מה גורם לנו כבני אדם לקבל את המחלה הזאת.
אוקיי. Okay. אז למעשה, מה ההבדל בין חיה לבין אדם? ההבדל המהותי בינינו לבין חיות, זה שחיה מפחדת רק כשהיא רואה אריה. ואנחנו יכולים לפחד מאריה, גם אם בחיים לא פגשנו. אריה. למעשה אנחנו נולדים לתוך חוויה הישרדותית, כולנו בלי יוצא מן הכלל, כבר בתור ילדים אנחנו נזרקים לעולם הזה, שההורים שלנו כבר הם נמצאים בתודעה הישרדותית, שההישרדות היא מבחינה רגשית בעיקר, לא באמת מבחינה קיומית פיזית, כי אנחנו אפילו בתקופה הכי טובה שהייתה אי פעם ליקום. אבל מבחינה רגשית, אנחנו עדיין נמצאים תחת חוויה הישרדותית רגשית של פחד. וזה מה שגורם לנו בעצם להרגיש את הפחד הזה ואת הסטרס הזה, ולהרגיש שאנחנו תחת סכנה קיומית.
אז בעצם לכל אחד, כל אדם, שחס וחלילה חווה את מחלת הסרטן, אנחנו מבינים שיש משהו בחיים שלו שגורם לפחד קיומי. עכשיו הוא לאו דווקא מרגיש שהוא עכשיו עומד למות, או שמישהו עכשיו מאיים עליו, אבל משהו בתוכו, אולי אפילו מהעבר, תקוע במערכת, וזה מה שגורם לו למחלה הזאת.
נכון.
עכשיו, מה ההבדלים בין הסרטנים? למה סרטן מופיע פה וסרטן אחר מופיע שם, או בצד הזה, או הסוג מסוים של סרטן?
אוקיי. אז למעשה, לפי הרפואה האינטגרטיבית המאחדת, המקור לכל מחלה או לכל כאב פיזי ולכל סוג של סרטן, לא משנה מאיזה סוג, הוא משבר רגשי אחד, שחווינו אותו מתישהו בחיים ולא הצלחנו לפתור אותו, והמשבר הרגשי הזה הוא זה שבזבז לנו אנרגיית חיים יקרה וחשובה, מעבר אחד ספציפי, לא מכל הגוף, עד שבסופו של דבר חווינו את זה לתקופה מאוד ממושכת, בזבזנו אנרגיה לאורך זמן, עד שבסופו של דבר חצינו סף אנרגטי מסוים, והסרטן מתחיל להתפתח ולהתחלק בלי סוף. ולמעשה, לפי הרפואה האינטגרטיבית, הגוף שלנו הוא מפה, וכל מחלה או כאב שלא תגיד לי, אני יכולה להקיש אחורה, ולאתר את הקונפליקט הרגשי שהבן אדם חווה אותו, ובגללו הוא פיתח את הסרטן. עכשיו יש עוד נתון, יש 4 דרגות של פחד. הדרגה הראשונה של פחד זה דאגה, שאנחנו רק ערניים ודרוכים ומסתכלים מסביב. הדרגה השנייה היא פחד, הדרגה השלישית היא חרדה, והדרגה הרביעית של הפחד זה אימה, שאני כבר כל כך, בדרגת פחד כל כך גבוהה, שאני לא מצליחה בכלל להכיל את הסיטואציה ואת האירוע, ואני קופט במקום. ככל שדרגת הפחד יותר גבוהה, ככה אני גם מבזבזת הרבה יותר אנרגיה. וכל סרטן, לא משנה מאיזה סוג, הוא חוויה רגשית של קונפליקט מסוים, בדרגת פחד של אימה, הכי גבוהה שיכולה להיות. ולכן, איבדנו כל כך הרבה אנרגיה, עד שזה באמת הגיע למצב של סרטן. זאת אומרת, סרטן הוא מופע פיזי של אובדן קריטי של אנרגיה. זאת אומרת, הגוף כבר אין לו יותר. ואפשר גם למדוד את זה, כדרך אגב, מבחינה מדעית, אפשר למדוד את הפוטנציאל החשמלי, את הפוטנציאל הממברנה של כל תא ותא בגוף, יודעים את זה כבר לעשות היום. וכל סרטן, לא משנה באיזה סוג, פוטנציאל הממברנה שלו נמוך מ-36, ממינוס 36 מילי וולט. זאת אומרת שאנחנו יודעים את זה גם במדע וגם ברפואה, שהעניין האנרגטי הוא חשוב והוא משמעותי, רק לא מתעסקים בזה יותר מדי, כאילו לא מתייחסים לממד האנרגטי של תאים סרטנים, אפילו שיודעים את זה וחוקרים את זה, אבל לא לוקחים את זה בחשבון כקו ראשון לטיפול. לא מתייחסים לא לממד הרגשי, לא לממד האנרגטי, ובטח ובטח לא לממד הרוחני, ומסתכלים אך ורק על הממד הפיזי. הגישה של הרפואה הקונבנציונלית, זה בוא נלחם בסרטן. בוא נמצא דרכים שונות כדי להשמיד אותו ולהוציא אותו מהגוף, וכמו שאנחנו יודעים, במלחמה אף פעם אין מנצחים. אין צד שהוא באמת מנצח, כי כולם מפסידים. ואיך הרפואה הקונבנציונלית מתמודדת עם סרטן, איך היא מטפלת? קודם כל בניתוח, לעקור את האיבר החולה, ואז לתת תרופות וחומרים כימיים שגם הם לא מטיבים עם הגוף, הם לא תומכים בו, אלא המטרה זה רק להשמיד, ממש להשמיד ולחסל את הסרטן, גם אם זה במחיר להרוס את הגוף, גם את הרקמה הבריאה של הגוף.
הזכרת מקודם את העניין האנרגטי, כן. שכשאנחנו בעצם חווינו משבר בעבר, אני רוצה כמה שיותר לפשט את זה.
כן.
חווינו איזשהו משבר, זה יכול להיות לפני הרבה שנים, זה יכול להיות עכשיו, זה יכול להיות משהו מאוד קיצוני, או לאו דווקא שנתפס כקיצוני, אבל אנחנו חווינו אותו כאימה.
נכון.
והוא עכשיו תקוע לנו במערכת.
נכון.
עכשיו, מה שקורה, יש לנו רמת אנרגיה, והיא לאט 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 מתבזבזת.
נכון.
אם אנחנו לא שומרים על רמת האנרגיה הזאת, היא מגיעה לאיזשהו סף, שכשהיא עוברת את הסף הזה, מופיע מחלת הסרטן.
נכון, התאים מתחילים להתחלק.
כל עוד שאמרתי על אנרגיה גבוהה, זה בעצם אומר שהסרטן לא יופיע?
נכון. אפשר להסתכל על רמת האנרגיה של... אפשר להסתכל על הגוף שלנו כמו בטריה. כמו סוללה, אנחנו כאילו כולנו סוללות מהלכות. יש לכולנו כמו בכל בטריית אצבע פשוטה, פלוס ומינוס, קוטב אחד שהוא חיובי, וקוטב אחד שהוא שלילי, כדרך אגב, לכל תו ותא בגוף יש את שני כתבים האלה, לכל איבר ולכל הגוף כולו יש את שני הכתבים האלה, והגוף שלנו למעשה בטריה. מה מבזבז לנו את הבטריה האנרגטית הזאת? מחשבות בלתי פוסקות, או על העתיד או על העבר, ורגשות בלתי פתורים. מה זה רגשות בלתי פתורים? למשל, פחד, למשל, קנאה, שנאה, חרדה, אימה, ביקורת, עצב, כל הרגשות הנמוכים, שאנחנו מרגישים אותם כמעט כל הזמן, ואנחנו גם רגילים תמיד לפעול באחת משלוש התנהגויות, שזה fight, flight or freeze, אז כל הזמן אנחנו תחת סכנה, תחת איום, תחת החוויה הרגשית ההישרדותית הזאת, וזה בדיוק מה שמבזבז לנו את כל האנרגיה. אז חיוניות זאת מילת מפתח בעולם, בכל מה שקשור לריפוי והחלמה ממחלות ומסרטן. חיוניות זה אומר כמה אנרגיה זמינה יש בבטריה שלי, ממש כמו בטלפון. אם אני על הפס הירוק עדיין, זאת אומרת שיש לי עדיין אנרגיה, גם אם יגיע עכשיו עוד משבר או עוד כמה משברים, הגוף שלי יוכל להכיל את זה. אז לא, הוא יהיה אמנם בסטרס, אבל לא יהיה מופע פיזי של מחלה. מתי כן תופיע מחלה? שמצד אחד יש לי משבר רגשי לא פתור, לפחות אחד, בדרך כלל יש לנו הרבה יותר, וגם רמת החיוניות שלנו היא כבר על הפס האדום, זאת אומרת היא כבר יחסית ריקה. ועכשיו מגיע עוד משבר, צורך עוד אנרגיה, ומוריד אותי כבר מתחת לסף. ואז יתחיל להיווצר סרטן, או מחלה אחרת, בגוף, כל מחלה אחרת. בעצם המנגנון הזה תופס לכל המחלות בגוף. סרטן זה פשוט ההבדל בין סרטן למחלה רגילה, שהעצימות הרגשית היא מאוד מאוד גבוהה.
אז מה שאת אומרת לי בעצם, זה שהדרך לרפא סרטן שהופיע בגוף, היא בשני מישורים.
נכון.
אחד מהם זה העלאת החיוניות של הגוף, שאנחנו נגיע לזה והדרכי טיפול, ושניים זה פתירת המשבר שיושב נכון. מאחורי המחלה.
נכון.
האם אפשר לרפא כל סרטן בצורה טבעית כזאת, וללא תרופות או ניתוחים?
שאלה יפה אתה שואל, וזה לגמרי תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל אותי, כן. אני מאמינה ויודעת שאפשר לרפא כל מחלה, ואפשר ליצור, לברוא וליצור כל מציאות שרק נרצה. אנחנו רק צריכים להאמין בזה, ולעבוד בזה, לתרגל את זה וליצור את זה, לברוא את זה. אז כן, עכשיו זה כמובן תלוי ברמת הידע של הבן אדם, ברמת האמונה שלו, וכמה הוא מוכן להשקיע בזה, וגם ברמת הפחד שלו, כן? ככל שרמת הפחד היא מאוד מאוד גבוהה, הוא ילך לקונבנציונלי, הוא לא יעיז, לעשות תהליך עם עצמו, כי זה מפחיד. הוא גם לא יודע שזה באמת יעבוד. אבל ככל שרמה הרוחנית שלנו גבוהה, וככל שאנחנו מאמינים בעצמנו ובדרך, אנחנו יכולים לעשות הכל.
יש כל כך הרבה סיפורים על אנשים שהחלימו מסרטן בצורה טבעית. זה היום כבר, כולם יודעים את זה.
נכון.
ואת אפשר להגיד את זה בכל רם, וזה בסדר.
נכון.
אני לאט לאט מבין, גם מהסיפורים, תמיד רואים בסיפורים האלה, שהאנשים האלה שעשו את זה, הם עשו שינוי קיצוני בחיים. זאת אומרת, אם יש לך את המחלה הזאת, זה סימן לזה שאתה צריך לעבור תהליך.
נכון.
וכאילו, שוב, אני לא סותר את הרפואה הקונבנציונלית, אני פשוט אומר שהרפואה הקונבנציונלית זה כאילו לשים את מבטחך במקום אחר שיפתור לך את הבעיה, במקום להיכנס פנימה.
בדיוק. זה להעביר את האחריות למישהו אחר.
וזה חתיכת, אני, שמי, הרבה אנשים לא מוכנים לצעד הזה, לשינוי הזה בחיים שזה צריך להביא איתו.
נכון, לגמרי, ואנחנו יכולים להבין את זה, כי לא מעודדים אותנו בשום שלב בחיים לעשות תהליך פנימי. להפך, מעודדים אותנו לצאת החוצה. אז זה לא פשוט לעשות את המעבר הזה מהחוץ לפנים, אבל זה נכון מה שאתה אומר, זה נדרש. כי אנחנו יצרנו את הסרטן הזה בעצמנו. ואם אנחנו יצרנו אותו, אז יש לנו גם כוח לרפא אותו. נכון? זה אנחנו, זה בתוכנו. וזה נכון שאנחנו באמת צריכים לקפוץ פנימה ולצלול פנימה, ולהתחיל להתבונן על עצמנו ועל החיים שלנו, וסרטן הוא לגמרי מנוף מטורף להתפתחות. מטורף.
אני חושב שזה המנוף הכי גדול שיש.
מסכימה איתך.
הוא שם אותך במקום הכי קיצוני שיש, עם הצורך בשינוי הכי גדול שיש.
נכון, וגם כאילו אין לך ברירה.
בדיוק.
אין לך ברירה.
יש לך ברירה, היא לא כל כך טובה. כן?
נכון.
אבל אם אתה רוצה לשרוד, אז זה מה שזה מצריך ממך.
נכון.
הייתי שמח שניכנס קצת יותר לפרטים של למה סרטן מופיע באיבר מסוים. ניתן אפילו כמה דוגמאות של הקשר. אני חושב שזה כל כך חשוב שאנשים יבינו את הקשר בין המופע של הסרטן, איך הוא מופיע, באיזה איבר הוא מופיע, ומה המשבר שיושב מאחורי זה.
מצוין, בטח צריך להסביר את זה גם, כן? אז באמת הרפואה האינטגרטיבית אומרת שיש קשר בין משברים רגשיים למחלות, וכל איבר ספציפי קשור בחוויה רגשית אחת. בוא ניתן דוגמה, באמת. למשל, סרטן במעי הגס. למה הוא נוצר? הוא נוצר כתוצאה מחוויה רגשית של פחד מביקורת חיצונית, וביקורת פנימית כלפי עצמי. אנחנו כולנו מאוד טובים בלשפוט את עצמנו ולהלקות את עצמנו, ולהרגיש שאנחנו לא מספיק טובים ואשמים. והחוויה הרגשית הזאת היא שזה בעצם תלות באישור חיצוני, אני צריך כל הזמן שיגידו לי שאני טוב, שאני חכם, שאני ראוי, ואם אני לא מקבל את זה מבחוץ, אז אני מתחיל להרגיש שאני לא מספיק טוב. ואז החוויה הרגשית הזאת היא שאני לא מספיק טוב כל הזמן, שאני אשם ואני כל הזמן מנסה לשפר את עצמי, הדבר הזה צורך המון המון אנרגיה, ומחליש, מאיפה הוא לוקח את האנרגיה הזאת? מהמעי הגס, ומחליש ספציפית את המעי הגס, לא את כל הגוף, בצורה קולקטיבית.
כי זה בעצם התפקיד של המעי הגס.
נכון. לגמרי.
אוקיי. עוד דוגמה, אני חושב שדוגמה שהרבה אנשים חווים היום, זה העניין של הקיבה, של קרון לדוגמה. את יכולה להרחיב על זה קצת?
כן, קיבה, נכון, קיבה היא מעכלת את המזון. כשאנחנו אוכלים את המזון, אין לה קיבה שום מושג מה הולך להגיע. אנחנו מפתיעים אותה, נכון? ולפעמים הקיבה לא מצליחה לעכל מזון מסוים, ולפעמים הקיבה גם לא מצליחה לעכל משברים רגשיים. לפעמים הם כל כך חזקים, שאנחנו לא מצליחים לעכל אותם, ולכן הקיבה באמת נפגעת, כאשר יש לנו חוסר יכולת לעכל משבר לא צפוי, שקרה לנו בפתאומיות, והפתיע אותנו, ולא הצלחנו להכיל אותו, ולא הצלחנו לעכל אותו, ואז הקיבה דווקא היא זאת שיפגע.
אני חייב לשתף אותך, כן. במקרה שאני הייתי עד לו, אני עדיין בלימודים, ואני כל פעם מופתע מחדש, ובבסיס שלי אני סקפטי, אני הרבה פעמים סקפטי, אני שואל הרבה שאלות, ואני לא בטוח, ואני רואה דברים, אני רוצה לראות שזה עקבי, שזה ממשיך לקרות, וקרה לי מקרה מדהים, אני לומד אצל דורון ליפשטיין, סיפרתי לך מקודם, בן אדם מדהים, אני לומד ממנו המון, והוא חווה משבר מאוד מאוד קיצוני, שהוא איבד את אח שלו, אופיר ליפשטיין, בשביעי לאוקטובר. הוא התמודד עם זה בצורה שהיא ראויה להערצה. אני לא ראיתי אנשים שיכולים להתמודד בצורה כזאת, יש לו גם המון כוח לתת ולעזור לאחרים. אבל בכל מקרה, אנחנו יושבים בכיתה, והוא משתף אותנו שכואבת לו השן. והוא אומר, כואב לי, אני כבר שבועיים, שלושה רוצחת לזה, לרופא, ואני דוחה את זה. ואז אני משתף אותו שאני מכיר רופאה אינטגרטיבית שיכולה להגיד לו למה זה קשור, על מה זה יושב, ואז אמרתי, רגע, אני אבדוק בעצמי. הכנסתי בקבוצת וואטסאפ, ראיתי את התמונה, יש לנו את המפה
של השיניים.
כן, של השיניים של המרידיאנים, שבעצם כל שן יש לה מרידיאן שמתקשרת לאיבר.
נכון.
אז הסתכלתי ואמרתי, תספור לי איזה שן זאת. אז הוא סופר, שן מספר 8, שן בינה.
כן.
בצד ימין. שן בינה, שן מספר 8, זה קשור למרידיאן הלב, שהלב אנחנו יודעים מהרפואה האינטגרטיבית, קשור למשבר פרידה מאדם יקר.
נכון.
וזה בצד ימין, אנחנו יודעים שצד ימין זה זכרי.
גבר.
אל מול גבר, וצד שמאל זה אל מול אישה. כאילו, אין יותר מדויק מזה. זה היה מבחינתי רגע מכונן.
לגמרי.
שגם אני בעצמי, תוך כדי שואל אותו ומגיע לזה, ואת, אני עדיין בלימודים, ופתאום אני רואה כמה, וכל פעם שאני נפגש עם מקרה כזה, ורואה את רמת הדיוק, אני
ממש, מדהים.
עם הלסת למטה.
לגמרי. ואתה תראה שככל שתתקדם בתהליך, אתה תקבל עוד ועוד אישורים, עד שלא יהיו לך ספקות יותר. וזה יישב ככה, כמו שצריך. גם לי לקח הרבה זמן. אבל לא יום אין לי ספקות בכלל.
אני רואה.
לגמרי. עוד חשוב להגיד, באמת, שלפי הרפואה האינטגרטיבית, הרפואה האינטגרטיבית תופסת את האדם כישות רוחנית שבאה לכאן לעבור תהליך של התפתחות. אנחנו לא סתם בחיים האלה, וזה גם משהו שהרבה אנשים לא יודעים. רוב האנשים קמים בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים, מגדלים ילדים, בית, משפחה, עושים את אותו דבר, משכפלים כל יום את הימים. ולא באנו בשביל לשכפל את הימים, באנו לעשות פה משהו אחר לגמרי. באנו לפה לגדול, באנו לפה להתפתח, באנו לפה לממש ייעוד, באנו לפה להיות שמחים ולשרת את הכלל. באנו לפה באמת להעלות את התדר האנרגטי שלנו, ולהשתחרר מההישרדות הרגשית שכולנו נולדים לתוכה, ולהתחבר לתודעת שפע ורווחה. לברוא מציאות חדשה ולחיות ברווחה. זאת המטרה שלנו בחיים. ולמעשה בן אדם הוא ישות רוחנית שמורכבת משלושה חלקים, גוף, נפש ונשמה. ובואו נבין מה זה אומר כל אחד מהחלקים האלה, כי זה בדיוק הבסיס להיווצרות של סרטן. החלק הראשון הוא הגוף. הגוף הוא כמו חיה שורדת בטבע. רוב האנשים מזדהים עם הגוף שלהם, חושבים שהם הגוף שלהם. וזאת טעות. יש לנו גוף, אנחנו נמצאים בתוכו, אבל אנחנו לא הגוף הזה. הגוף שלנו, אנחנו רוצים מהיום להתייחס אליו כמו כל חיה שורדת בטבע. כמו חיית המחמד שלך, להתייחס לגוף שלך. כמו כלב, כמו חתול, כמו אכבר, אני לא יודעת מה. הגוף הוא כמו חיה שורדת בטבע, ולכן הוא תמיד יעשה הכל כדי להישאר בחיים. הגוף הזה כשהוא נולד, הוא יודע שיום אחד הוא ימות. יש לו את הידיעה הזאת. ולכן מה שמנהל את כולנו פה, זה פחד מוות או חרדת נטישה. חרדת נטישה ופחד מוות מבחינה רגשית זה אותו הדבר. למה? כי כל חיה שננטשת לבד בטבע, היא יודעת שעוד שנייה תבוא חיה אחרת יותר גדולה, תטרוף אותה והיא תמות. ולכן כולנו מפחדים משני הדברים האלה, ממוות ומנטישה. עוד בתחילת החיים שלנו, החיה הזאת היא כמו קורבן, היא גם כל הזמן רוצה, היא אגואיסטית, והיא רוצה רק לקחת לעצמה, היא גם מאוד אוהבת את התענוגות של החיים, היא רוצה להשיג את כל הדברים לעצמה, והיא לא רוצה לחלק שום דבר עם אף אחד. זאת החיה וזאת הגוף, והחיה הזאת לא רוצה להתפתח. היא רוצה רק להיות בכיף שלה. אבל היא הכלי שבאמצעותו אנחנו עוברים את ההתפתחות. לעומת זאת, מהצד השני עומדת הנשמה, שהנשמה זאת המהות שלך. אם אני אשאל אותך, עידן, מי אתה? אתה לא הגוף שלך, אתה גם לא הנפש שלך, אתה הנשמה שלך. אז מה זאת נשמה? נשמה זה מצב קוונטי, זה מצב של אור, זה ניצוץ אלוהי. אנחנו ואלוהים זה אותו חומר גלם, זה אותו דבר. מה זה אלוהים בעולם הרוח? זה ממש פשוט. אלוהים בעולם הרוח זה אור, זאת אהבה ללא תנאי, זאת קבלה ללא תנאי, וזאת בריאת מציאות, אלוהים בורא מציאות. גם אני ואתה וכל הנשמות של כולנו, אנחנו כולנו חלקיקים של אלוהים, אנחנו אלוהות שנמצאת בתוך גוף של חיה, וגם אנחנו אור, וגם אנחנו בוראי מציאות מיום הראשון שלנו פה. אנחנו בוראי מציאות. השאלה איזה מציאות אנחנו בוראים? מציאות הישרדותית, או מציאות של חופש, של שפע ושל רווחה. וכל הטריק שלנו בחיים האלה, זה להבין מי אנחנו, לשאול את השאלה הזאת, מי אני, להבין שאני לא החיה השורדת, אלא אני משהו הרבה יותר גבוה ונשגב, אני נשמה אלוהית, נצחית ואינסופית, שנכנסה בגוף הזה כדי להתפתח, ומה המשמעות של התפתחות? זה לפתור את המשברים הרגשיים שלנו, שאנחנו נפגשים איתם. משבר רגשי זה מנגנון עיקרי להתפתחות. אנחנו מתפתחים דרך משברים רגשיים, אז המטרה שלנו זה לפתור אותם, ודרך הפתירה של המשברים האלה, להעלות את התדר האנרגטי שלנו, ולהגיע לרווחה הזאת שכולנו רוצים להגיע אליה. עוד דבר שאני אגיד, שההגדרה של בריאות, לפי ארגון הבריאות העולמי, לא המצאתי, זה לא משהו רוחני, זה משהו מאוד קונבנציונלי. ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי לבריאות, בריאות זה מצב של רווחה מכל התחומים, כן? כלכלית, מינית, חברתית, רוחנית וכולי, אבל זה מצב של רווחה. וכל הטריק בחיים, כולל סרטן, סרטן זה לגמרי מופע של הישרדות, וכל המטרה שלנו בחיים זה להבין את זה, ולעשות את השינוי הזה, ולהשתחרר מהישרדות לעבר הרווחה. זה כל הקטע בחיים, בשביל זה אנחנו פה.
אז אם יש עכשיו אנשים שמאזינים לנו,
כן.
שחס וחלילה, כן, חווים את מחלת הסרטן, או שקרובים שלהם חווים את מחלת הסרטן,
כן.
מה הדברים הראשונים שהיית מציעה להם לעשות?
דבר ראשון, לא להישאר עם הדבר הזה לבד, כן ללכת לרפואה קונבנציונלית, כמובן, לעשות את כל הבדיקות ולהבין, לשמוע גם את הפרוטוקול שלהם ומה הם מציעים. במקביל, כן להבין שמדובר פה, זה לא סתם קרה קודם כל, מה שקרה זה מדויק, וזה בדיוק מה שהבן אדם צריך לעבור עכשיו, זה לטובתו, זה לא לנגדו, זה ממש הזדמנות לעשות שינוי מאוד מאוד גדול בחיים שלו. ומה שאני מציעה זה דבר ראשון, קודם כל, לטפל בגוף, לטפל במימד הפיזי, ואיך לטפל, להעלות את החיוניות. אם אמרנו מקודם שסרטן הוא אובדן קריטי של אנרגיה, אז קודם כל אנחנו צריכים להחזיר את האנרגיה שעבדה. איך נעשה את זה? כשאנחנו חולים בכל מצב של מחלה, זה בעצם יצאנו מאיזון של הגוף, ואנחנו צריכים להישען על משהו אחר, אנחנו צריכים להישען על תזונה, שתזונה היא מקור ראשי לאנרגיה בזמן מחלה. אז אנחנו רוצים להחזיר את האנרגיה הזאת בכל מיני דרכים, למשל, מרק עצמות וחוקנים של קפה, וניקוי רעלים, ומיצים של ירקות, ותוספים, ואנטי-אוקסידנטים, וטיפולי אוזון. יש המון המון דברים שאפשר לעשות כדי להחזיר את האנרגיה שלה. אתה צריך לחשוב במונחים של אנרגיה במצב של סרטן. זה הדבר העיקרי במצב של סרטן.
אני אשמח שאולי נעשה איזו רשימה כזאת ונוסיף אותה בתחתית של הפרק.
אפשר בהחלט.
אם יש אנשים שמתעניינים ורוצים להתחיל לעשות, אז בעצם את אומרת, הדבר הראשון, לפני שאנחנו נכנסים לעניין הרגשי שצריך לפתור כן. שם, בואו תעלו קודם אנרגיה.
לגמרי.
ואפשר לראות שכשאנחנו מעלים את האנרגיה הזאת, שוב, זה צריך להיות מאוד ספציפי, מה מכניסים לגוף, איזה דברים מעלים את החיוניות, אפשר בעצם לראות שהסרטן נעצר.
נכון, אני גם אגיד שכדאי לעבור גם את הייעוץ, ללכת לייעוץ תזונתי מותאם אישית, כי כל בן אדם הוא אחר, וכל בן אדם צריך דברים אחרים, וגם יש לפעמים אנשים שיש להם עוד דברים חוץ מהסרטן, הם לוקחים עוד תרופות, יש להם נגיד סכרת, לחץ דם, שומנים בדם וכאלה דברים, אז מה שאני הכי ממליצה זה ללכת ליועץ תזונה או נטורופט או נטורופטית, שיודעים גם להסתכל על תמונת הדם, על בדיקות הדם, על התרופות הרגילות שהבן אדם לוקח, על המחלות הנוספות שיש לו ברקע, ולהסתכל על, כתמונה אחת הוליסטית על כל המצב שלו, ואז להתאים לו תזונה מותאמת אישית, ספציפית למצבו, שזה הכי מדויק והכי טוב, ואפשר לחזור על הבדיקות ולראות באמת מה, אם משהו עשה, עזר לו. יש גם היום כל מיני בדיקות תדרים שאפשר לעשות, שזה גם כן, וואו, טכנולוגיות חדשות שאפשר להיעזר בהן, אבל לא לעשות את זה לבד, ללכת למומחה, כי אנחנו לא יכולים להשלים את כל הידע הזה בזמן כל כך קצר. אז ללכת למומחים ולעשות עבודה, קודם כל פיזית עם הגוף, לחזק את הגוף, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות. רפואה אינטגרטיבית אומרת באופן כללי, שכדי להחלים ממצב של מחלה, סרטן או מחלה אחרת, זה לא משנה מה, אנחנו צריכים לטפל בארבעה מימדים בו זמנית. המימד הראשון זה המימד הפיזי, שהמימד הפיזי כולל בתוכו תזונה ותנועה אנאירובית. בעיקר, כי אנאירובית מעלה מסת שריר, ושריר זה אנרגיה, אז אנחנו רוצים להעלות את מסת השריר, ולהחזיר הרבה אנרגיה דרך התזונה, זה המימד הפיזי. השלב השני, זה המימד, לעבוד לטפל במימד הרגשי. מה זה אומר? זה לטפל בבן אדם, לשבת איתו, ולהתחיל לדבר איתו על כל החיים שלו, מהרגע שהוא נולד ועד היום, ולהתחיל לראות מה הוא עבר, מה חיי הקשר שלו עם אמא, וחיי הקשר שלו עם אבא, ומה הוא עבר בכל התחנות של החיים, ובכל הגילאים שהוא עבר. לדבר על הקונפליקט הספציפי שגרם לו למחלה, ולחבר בין המופע הרגשי למופע הפיזי, להבין שיש קשר בין הדברים. אחר כך לטפל גם בממד האנרגטי, זה אומר שאנחנו רוצים לפתוח את כל החסימות האנרגטיות, כי כל רגש או חוויה רגשית שחווינו, גרם לנו לחסימה אנרגטית בגוף האנרגטי.
אם לא עיכלנו אותו בעצם.
נכון, אם לא פתרנו אותו. כל רגש גורם לנו לחסימה אנרגטית בגוף האנרגטי. הגוף שלנו, הפיזי, מקבל אנרגיה מהגוף האנרגטי. מה זה גוף אנרגטי? שני כתבים, כמו בטריה, פלוס ומינוס, 7 צ'קרות, מרכזים אנרגטיים, ו-12 מרידיאנים. זה הגוף האנרגטי שלנו. והוא זה שמעביר אנרגיה לגוף הפיזי כדי לתפקד. וכל רגש גורם לנו לחסימה בצנרת האנרגטית הזאת, ואחת לכמה זמן צריך לפתוח, כי אנרגיה חייבת לזרום כל הזמן. כשהיא נתקעת, זה לא טוב, זה כמו מים עומדים. אז בממד האנרגטי, אנחנו יודעים לפתוח את כל החסימות האנרגטיות על ידי מגע, על ידי נשימה, על ידי עיסוי ומגע, ואת זה אנחנו עושים באמת על ידי טכניקה שפיתח דוקטור נדר בוטה, שנקראת שטיפה אנרגטית. טכניקה טיפולית מדהימה, שעושים אותה בשכיבה על הגב, על מיטת טיפולים, והיא כוללת בתוכה נשימות כמו בריברסינג, נשימות קצובות מהפה, טלטולים עדינים של הגוף, לחיצות ועיסויים, תהליך בדמיון מודרך, מוזיקה, קולנים, זה כולל הרבה דברים בפנים, וזה באמת גורם לנו לפתוח גם את החסימות האנרגטיות, והמימד הרביעי זה המימד הרוחני, שהוא הריפוי למעשה. הוא השינוי של הפרשנות. מה זה אומר מימד רוחני? זה אומר לשנות את הפרשנות שלנו, זה אומר לראות תמונה אחרת, להסתכל על אותו דבר ולראות משהו אחר, למשל. בוא ניתן דוגמה, בוא נחזור למעי הגס. אם דיברנו על המעי הגס ואמרנו שהוא נחסם כתוצאה, או נחלש כתוצאה מחוויה של פחד מביקורת חיצונית וביקורת פנימית כלפי עצמנו, אז מה השיעור הרוחני שבאתי ללמוד דרך הפחד הזה? אז התשובה היא, באתי ללמוד דרך הפחד מביקורת, ללמוד להיות נאמנה לעצמי. להשתחרר מהתלות הזאת באישור החיצוני, וכבר לא צריכה, לא צריכה את זה יותר. מהיום אני לומדת לאשר את עצמי בעצמי, ולהתחבר לאמת הפנימית שלי, וללכת לדרך הנכונה עבורי. ולא משנה מה אנשים אומרים לי מבחוץ. זה למשל דוגמה לשיעור רוחני מאוד חשוב, שכולנו באנו ללמוד פה. אין בן אדם שלא בא ללמוד את זה כאן, זה שיעור קולקטיבי. ואת זה אנחנו למשל יכולים ללמוד דרך התהליך הזה. זה להבין את זה, שבאתי לכאן, ללמוד להשתחרר מהחוויה הזאת, ואם אני באמת משתחררת מהצורך הזה באישור החיצוני, ואני באמת מצליחה להיות נאמנה לעצמי, אני במקום אחר לגמרי. אני חופשייה, אני מאושרת, אני ברווחה, ואני לא מפחדת לבטא את עצמי, וזה יכול להקפיץ אותי עוד שלב אחד למעלה, כדי להתחבר לייעוד שלי ולהתחיל לממש אותו. כי כל עוד יש לי פחד מביקורת, אני לא אעיז. אני לא אעיז לדבר, ואני לא אעיז להשמיע את הקול שלי, ולכן אני בחיים לא אפגוש את הייעוד שלי, כי אני תמיד אשאר תחת תקרת זכוכית כזאת, שמאוד מצמצמת אותי, ומשאירה אותי בהישרדות.
מה השיעור שצריך ללמוד בסרטן הריאות?
סרטן ריאות זה גם כן אחד הנפוצים, ואחד הקטלניים גם כן. ריאות, לפי הרפואה האינטגרטיבית, קשור לחוויה של נטישה, או פחד מוות. וזה גם כן שיעור קולקטיבי, והוא שיעור כי כולנו בתחילת החיים שלנו נולדים תלויים באחרים. במי אנחנו תלויים? קודם כל, בהורים שלנו. אנחנו תלויים באמא ואבא. תינוק שנולד לעולם, בגלל שהוא כל כך חסר אונים, והוא לא יכול להסתדר לבד בעולם, הוא מאוד תלוי בהורים שלו. ולכן אנחנו כמובן מפחדים להינטש. כל פעם שאנחנו ננטשים, אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים למות. זאת החוויה. והשיעור הרוחני שעומד מאחורי פחד מוות או נטישה, זה קודם כל להסכים להשתחרר מהתלות הזאת באחרים. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד לאהוב את עצמנו ולקבל את עצמנו בעצמנו, ולהשתחרר מהתלות החיצונית הזאת. ועוד שיעור שקשור לריאות, זה לשנות את הפרשנות שלנו לגבי מוות. רוב האנשים מפחדים למות, כי מבחינתם זה הסוף, כי הם בחיה, הם עוד לא מבינים שהם נשמה. ואם אני בחיה, החיה באמת מתה בסוף, ואז אין שום דבר. אבל אם אני נשמה, אין סופית ונצחית, ואני מחוברת לנשמה, ואני יודעת שאני נשמה, אז אני לא מפחדת יותר למות, ואני אפילו מסכימה למות כשיגיע הזמן שלי. וברגע שאני מסכימה למות, אין פחד יותר. הוא נעלם. ואז אני משוחררת ופנויה להרחיב את החיים שלי, להתפתח ולגדול, ולממש את הייעוד שלי. אז זה השיעור הרוחני שעומד מאחורי פחד מוות, מאחורי ריאות בעצם. ריאות קשור לחוויה של נטישה ופחד מוות, והשיעור הרוחני הוא פשוט להסכים למות, לשנות את הפרשנות שלנו. מוות זה לא מפחיד, זה דווקא כיף, זה חוויה מאוד נעימה. זה בטח שלא הסוף, כי אנחנו נצחיים ואין סופיים, ואנחנו אף פעם לא באמת לבד. כשאני מחוברת לעצמי, אז אני בעצם שתיים, אני כבר לא אחת. ולכן אני אף פעם לא לבד, וכשאני גם מתחברת, מצליחה להתחבר לבורא, אז בכלל אני מבינה שאני אף פעם לא לבד. ואם אני אף פעם לא לבד, אז אין כבר יותר פחד מנטישה, ואני אפילו אוהבת להיות לבד.
אני רוצה שניקח את ארבעת השלבים האלה רגע, ונפשט אותם שוב למי שמאזין לנו, שיבין את התהליך שיש לעבור בו בשביל להחלים ממחלת הסרטן. אז אנחנו מתחילים בממד הפיזי. הממד הפיזי אמרנו זה תזונה. שהיא כמובן מאוד ספציפית, גם לאדם, וגם נכון. תזונה ספציפית שמהלך חיוניות.
נכון, ולכל אחד מתאים משהו אחר.
כן, ובנוסף, גם העניין של תנועה, של פעילות אנאירובית, שמעלה את החיוניות, לעומת פעילות אירובית, שזה ריצה, שהיא פחות מעלה את החיוניות, יותר מורידה סטרס.
נכון, היא פורקת מתח, והיא גם מאוד מאוד חשובה, אבל היא לא מעלה חיוניות.
אוקיי, אז אמרנו, תזונה, פעילות אנאירובית, השלב השני,
רגשי.
רגשי.
המימד הרגשי.
בעצם לדבר, להביע.
נכון.
את מה שעברנו, את מה שאנחנו מרגישים, לשתף.
לקבל את זה גם, להכיר בזה ולא להדחיק. הרבה אנשים מדחיקים, הם בכלל לא שם. הם לא, גם מלמדים אותנו לא להתייחס לרגשות שלנו. נכון, אז זה הממד הרגשי, להציף ולדבר על הרגשות, לקבל אותם גם.
והממד השלישי, הממד האנרגטי.
נכון.
שאם אני אנסה לפשט את זה עוד יותר למאזינים, זה בעצם יש לנו את הגוף, אבל יחד עם הגוף יש שדה אנרגטי, שאנחנו לא רואים אותו.
נכון.
שהוא בעצם מפעיל את הגוף שלנו, וגם בו יש את בעצם את המשברים, או התקיעות האנרגטיות, ששם זה נתקע, אומנם לא רואים את זה בגוף.
לא רואים את זה, נכון.
אבל זה נמצא בשדה הזה, כי אנחנו, כמו שאמרת, בטריה פלוס ומינוס.
נכון.
אבל זה שאנחנו לא רואים את זה, לא אומר שזה לא מופיע בגוף הפיזי, כי האנרגטי משפיע על הפיזי.
לגמרי.
אז אנחנו רוצים בעצם לפתוח את המערכת האנרגטית, ולשחרר את כל התקיעות שיש לנו שם, שהמערכת האנרגטית תזרום.
נכון.
והשלב האחרון, והכי הכי חשוב, זה השיעור הרוחני.
נכון.
זאת אומרת, אני ממש צריך לחזור אחורה, למה גרם למחלת הסרטן, מה הדבר הבסיסי שיצר את זה.
מה הקונפליקט, כן.
מה הקונפליקט, ואותו בעצם אני צריך להקל, לאבד, לפתור, ולהבין את השיעור שלי, להתקדם ולהתפתח.
נכון, לשאול את עצמי, מה באתי ללמוד מהסרטן הזה? מה הוא בא ללמד אותי? ולא לשאול איזה בעס על מה זה קרה דווקא לי, שזה הקורבן אומר בעצם. כי אם אני שואלת את השאלה למה זה קרה דווקא לי, אז אני רק ב-human drama, ואני לא לומדת מזה שום דבר, ואני מבזבזת עוד אנרגיה שגם ככה אין לי. אבל אם אני עוצרת ושואלת, רגע, זה לא סתם קרה לי, מה באתי ללמוד מזה, ואני מאתרת, כל התשובות קיימות, כבר הידע קיים, אז אני משיגה את התשובה, ומתמסרת לתהליך של יישום השיעור הזה בחיים. זה עוד דבר חשוב להגיד, זה לא מספיק רק להבין מה השיעור, צריך גם ליישם אותו בחיים, בעיקר מול מערכות יחסים עם אנשים בחיים שלנו, שבדרך כלל אנשים האלה הם אנשים קרובים. רוב הקונפליקטים הם בתוך המשפחה. כן, לא כולם, אבל משפחה זה המימד שהוא מאוד משמעותי מבחינת קונפליקטים.
אז את היום מטפלת בקליניקה שלך,
נכון,
באנשים עם מחלת הסרטן.
גם, לא רק. כן.
לא רק. יצא לך להתקל בהרבה מקרים של אנשים חולי סרטן שהגיעו אלייך?
בטח, המון.
את יכולה לשתף אותנו בכמה מקרים שממש ראית את הבן אדם עובר את השינויים האלה שדיברנו עליהם?
בטח.
וראית את התוצאה גם בממד הפיזי?
בטח. יש לי מטופלת מדהימה, שהיא מטופלת שלי כבר שנתיים או קצת יותר, שהגיעה אליי עם סרטן שד גרורתי. כל הגוף שלה כבר היה מלא, והיא עשתה את כל התהליך הקונבנציונלי, עשתה ניתוח, הקרנות, טיפול ביולוגי, כימו, כל מה שהיה היא עשתה, ועדיין זה חזר לה שוב ושוב. והיא הגיעה אליי, ועשינו תהליך מדהים, היא מגיעה אליי כל 3 חודשים, בקל, עד היום. וזה פשוט לא יאומן. קודם כל היא ירדה המון במשקל, היא הייתה באוברווייט, והיא ירדה איזה 30 קילו, אולי אפילו יותר, ופשוט בן אדם אחר לראות אותה היום. ומבחינה רגשית היא עשתה תהליך מטורף. סרטן שד זה קשור במשפחה, אצלה זה היה מול הילדים, והיא עשתה שינוי ודרך מדהימה, והיום היא נקייה ממחלה. והיא עשתה את כל הקונבנציונלי, גם, ולמרות שזה חזר לה כבר כמה פעמים, וזהו, והיא השתחררה מהדבר הזה.
וואו.
וואו, זה באמת וואו, זה פשוט מדהים, 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 מדהים.
אני אשמח עוד דוגמה. אני רוצה עוד דוגמאות. יודעת למה אני רוצה עוד דוגמאות? לכל הסקפטים שמאזינים לנו, ושוב, אני גם אדם סקפטי, זה בסדר להיות סקפטי, אבל בא לי כל כך להנגיש את הדבר הזה, ולפתוח, יודעת מה, אולי לא לשכנע, אבל לפתוח להם את הערוץ הזה, שיהיו קשובים שיש עוד דרך, ויש עוד דרכים, ואולי להתחיל לחקור את זה בעצמם.
זה בדיוק מה שצריך, להתחיל לחקור את זה בעצמנו, נכון, אנחנו צריכים להתחיל לעשות את זה בעצמנו. עוד דוגמאות, יש לי המון נשים דווקא עם סרטן שד, כי זה מאוד נפוץ, אז יש עוד כמה כאלה שבאמת עברו דרך, יש אפילו עוד אחת, שדווקא מדהים איך היא הצליחה להעלות את החיוניות שלה בעזרת פטריות דווקא. גם סרטן שד גרורתי, היא אמנם לא הייתה מטופלת שלי, אבל זה סיפור מדהים לשמוע אותה. הרפואה הקונבנציונלית כבר ויתרה עליה. כל העצמות בגוף שלה היו עם סרטן. ושלחו אותה הביתה, כי כבר לא היה מה לעשות איתה, והיא אישה מאמינה, והיא ידעה שאם אלוהים הביא לה את זה, יש לה גם דרך לצאת מזה, והיא ביקשה שליח. ביקשה מישהו שאלוהים ישלח לה שליח, שיעזור לה להשתחרר מהמחלה, והיא באמת בקשה בחור מדהים, שקוראים לו ריאה סופר, שהוא יש לו מעבדה לייצור פטריות, מיקו ספרינג בבית הלל בצפון, והיא גרה לידו, ואיכשהו היא נתקלה בו, והיא התחילה להשתמש בקורדיספס, שזה פטריית מרפא, מאוד חזקה, ואחרי, אני דיברתי איתה אחרי 10 חודשים, שהיא לקחה את הפטריה הזאת, והיא באמת, כל הגוף שלה התנקה ממחלה. רק בזכות הפטריה הזאת שהיא לקחה, רק את הקורדיספס היא עשתה.
זהו, היא לא שינתה בזמן. שום דבר?
בתקופה הזאת לא, אבל היא עברה תהליך עם יצאה שוב, היא לא הייתה מטופלת שלי, אבל זו דוגמה למשל כמה החיוניות כאן היא מאוד משמעותית. אני לא יודעת איזה תהליכים עוד היא עשתה, אבל מספיק שהיא עשתה שינוי אחד והיא ימינה בו גם, כאן גם זה דוגמה לכמה האמונה, זה דבר מאוד מאוד חשוב וחזק, וכמה כשאם אתה מאמין שבאמת אתה יכול לפתור את זה, ואתה מתכוונן על זה ומבקש גם את העזרה, אתה יכול לעשות את זה. היקום יעזור לך. היקום ייפתח בפניך. אתה רק צריך להסכים, לבקש וללכת לקראת, וזה יבוא אליך.
אני מניח שרוב האנשים שמאזינים לנו לא חולים בסרטן. עם זאת, אני כן מקווה שזה יגיע לאנשים שכן חולים וזה יעזור להם, אבל אלה שלא. בטוח זה יצר להם איזושהי חרדה קטנה של רגע, מה קורה? כן חיוניות, לא חיוניות. אז אני אומר, בואי ניתן רגע איזה שלושה דברים שאפשר לעשות כדי להעלות את החיוניות עכשיו ולשמור על עצמנו ברמה אנרגטית גבוהה כדי להימנע לא רק מסרטן, מכל מחלה.
כן. אז קודם כל, כדרך אגב, ברפואה הקונבנציונלית זה חשוב להגיד בכל המחקרים של סרטן, שמספיק שנשנה את התזונה שלנו ונעשה פעילות גופנית, זה כבר יוריד במלא מלא אחוזים את הסיכוי שלנו בלחלות מסרטן. הם אומרים את זה בעצמם. קטע. אז מה אנחנו יכולים לעשות? קודם כל אמרנו פעילות גופנית. זה דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו חייבים לעשות את זה כולנו, בלי יוצא מן הכלל. וזה גם לא משנה מה, איזה. כי היום יש כל כך הרבה מגוון, תמצא דבר אחד שהוא אנאירובי, ולך עליו. פשוט תכניס את ההרגל הזה לחיים שלך. דבר שני מבחינת תזונה, מיצים של ירקות, שזה משהו שקל מאוד לעשות אותו, בכל מכונת מיצים, עדיף בכביש יקרה, לשתות מיץ ירקות, להכניס את ההרגל הזה גם לחיים שלנו. מיצים של ירקות יש המון אנטי-אוקסידנטים, אנזימים, מינרלים, כל הדברים שאנחנו צריכים לבריאות שלנו, ולמה דווקא מיץ ולא שייק? אנחנו לא רוצים את הסיבים, הסיבים גם כן לוקחים אנרגיה, המערכת העיכול צריכה להשקיע הרבה אנרגיה, ואנחנו לא רוצים לבזבז אנרגיה על העיכול, אז אנחנו שותים מיץ, כי זה ישר נכנס לדם.
להבדיל אלפי הבדלות ממיץ פירות.
זה משהו אחר, כן. זה גם בדרך כלל שייק פירות, ולא מיץ פירות, ואנחנו לא רוצים את הפירות, אנחנו רוצים דווקא את הירקות. חוקן קפה, זה גם משהו שהוא, אמנם הוא אולי יותר קשה ליישם אותו, גם חוקן זה משהו שהוא, אנשים בדרך כלל לא ססים.
בואי נסביר את זה רגע, חוקן קפה, כאילו אני בטוח שזה עכשיו אנשים מאזינים בכלל לא מבינים.
מה זה חוקן קפה? אוקיי, אז כמו שזה נשמע, זה באמת חוקן, אבל מקפה שחור, מה שנקרא קפה הפוך. קפה הוא אנטי-אוקסידנט בין החזקים בטבע, ולכן אנחנו רוצים אותו, אבל למה בחוקן ולא בשתייה של קפה? כי בקפה יש גם קפאין, וקפאין יש לו השפעות שליליות, שאנחנו לא רוצים לקבל אותם, ואם אנחנו משתמשים בקפה דרך חוקן, אז הוא נספג ישר למעי הגס, ועובר לכבד, ולכיס המרה, והקפאין משתחרר החוצה מהגוף, ואנחנו לא בעצם סובלים מהתופעות לוואי שלו. ולכן זאת הסיבה שאנחנו משתמשים בחוקן קפה, ולא בשתייה של קפה, כי כאילו אנחנו מנטרלים את ההשפעה השלילית של הקפאין, ונהנים רק מהאנטי-אוקסידנט של הקפה. אז חוקן קפה זה שיטה מאוד 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 יעילה להעלות אנרגיה, להעלות את רמת החיוניות. היישום שלו אולי הוא לפעמים קצת לא נעים או לא נוח, ואני כן אגיד שבמרכז של דוקטור נדר בהרצליה, אפשר להזמין שם טיפול של חוקן קפה, ולהתנסות בזה על ידי עזרה בהתחלה, ואחר כך לעשות את זה לבד בבית. פרוצדורה היא לא מסובכת כל כך, אפשר לגמרי לעשות אותה לבד, ומי שמתקשה ורוצה עזרה יכול לקבל אותה. ולהתנסות, אז, ומאוד ממליצה על זה, לעשות את זה.
אוקיי, למי שזה קצת מבהיל אותו, תתחילו מהפעילות האנאירובית, מהתזונה.
כן.
תרגישו שאתם רוצים משהו קצת יותר זה, אני גם אוכל לשתף בפרטים על זה, אולי בתיאור של הפרק, על הנחיות.
כן, מרק עצמות זה גם כן דבר מאוד מאוד טוב, להעלות חיוניות, ואפשר להכין אותו לבד, במתכון פשוט, אתה גם יכול לשתף את המתכון. מרק עצמות, המטרה שלו זה לחזק את הכליות. הכליות, זה האיבר שמחזיק את כל האנרגיה בגוף, ואם הכליות חלשות, כל הגוף סובל. אז אנחנו רוצים לשמור על הכליות שלנו חזקות, תמיד, ולא משנה באיזה מצב. לא רק בסרטן. אז למשל, שתייה של מרק עצמות, מאוד יכולה לעזור בחיזוק הכליות. זה גם משהו שכולם יכולים לעשות אותו, והוא פשוט מאוד.
טלי, אני עכשיו רוצה שתדמייני איתי ביחד.
כן.
אוקיי, שאני נותן לך הזדמנות לעמוד עכשיו על במה. במה ענקית. עם מיליוני אנשים, כולם מקשיבים לך,
וואו.
וכולם חולי סרטן. זאת אומרת, זה, לקחו את כל החולי סרטן, ועיקדו אותם לבמה אחת, ויש וואו. לך עכשיו הזדמנות לעמוד מולם, ולהגיד משהו. מה היית אומרת להם?
וואו, מה הייתי אומרת להם? הייתי אומרת להם, שאני מבינה מה הם עוברים עכשיו, שזה אולי נראה להם סוף העולם, וגזירת גורל, ושאני מאוד מבינה את הרגשות הקשים שכרוכים במפגש עם הסרטן, והייתי רוצה להגיד להם שעם כל החושך שהם נמצאים בו עכשיו, יש בקצה אור מאוד 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 גדול, ושלא ייתנו לחושך הזה להפחיד אותם, ושיזכרו שיש אור גדול בקצה המנהרה, ושיסכימו לחצות את החושך הזה. שיסכימו ללכת, שיסכימו לשאול, שיסכימו להיפתח, שיסכימו להתפרק גם לרסיסים. ושיסכימו ללכת את הדרך הזאת, היא שווה, ויש שם הרבה טוב ואור והתפתחות, ושזה לא סתם קרה, זאת הזדמנות ממש גדולה בתחפושת. זאת מתנה בתחפושת.
מרגש.
כן.
הרגשת אותי מאוד, אני חושב שזה סיום מאוד מאוד אופטימי לפרק שלנו. אני מאוד מאוד מקווה שהפרק הזה יגיע לכמה שיותר אנשים, אני מתפלל, באמת, ושיפתח להם את הראש, אפילו בטיפה, גם אם זה לא לקחת הכל פה, לעשות משהו כדי להתקדם לעבר הריפוי, ולעבר ההתפתחות. ואני רוצה להודות לך.
תודה לך, אהוב, תודה שהזמנת אותי.